Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
שלום, אני שלומי ילדר. בפרק הפודקאסט אני שמח לארח את חליל אלבז. חליל הוא המואזין של תל שבע. שלום חליל.
שלום לך ולמאזינים.
בדרך כלל אני מציג את האורחים שלי, אני מספר להם מה, מי, איזושהי סוג של הקדמה, ודווקא הפעם אני מטיל עליך את המשימה להציג את עצמך.
טוב, יפה. אנחנו מכירים משנת 94. כן. היה אז הערוץ הראשון.
נכון.
יומן השבוע. הסיפור של המכונית שהתפוצצה בתל שבע. אז שמי חליל אלבז, אני המואזין, איש הדת ביישוב תל שבע. בעברי 30 שנה עסקתי בעיתונות, וגם הכתובה, וגם הרבה תוכניות בטלוויזיה. ולעת עתה זה מה שנקרא המעטפת שלי. אני הייתי נשוי לסנה. מדליקת משואה, ואנחנו בטח נתייחס לזה אחר.
אנחנו נגיע לזה.
אבל
אולי תגיד רגע, לפני שנתחיל, למה אתה חושב שהזמנתי אותך?
תראה, הימים האלה ימים משוגעים. הזמן הזה הזמן משוגע. המדינה הזאת וכל המזרח התיכון שלנו משוגע, הוא השתגע, הוא ירד מהפסים. וטבעי מאוד שאחרי 20 שנה, אחרי אז שהייתה טלטלה בתל שבע בכל הנגב, ואתה היית שם, ונשוב נפגשים.
אז מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום חליל.
שלום לך, למאזינים.
מה זה אומר להיות מואזין?
זה מואזין זה לקרוא, זה תפקיד רשמי, תפקיד... אפילו לפני האימאם הוא חייב לקרוא לתפילות 5 פעמים ביום, הוא מתעורר בבוקר ונועל את המסגד ב-11 בלילה, הוא חייב לקרוא לתפילות, לקרוא לאנשים לבוא למסגד, להתפלל, לתת שיעורים, להרגיע אנשים, לשמוע את הבעיות הצרות של אנשים. זה מגוון ממש מלא של תפקידים בתפקיד אחד. ובקוראן שלנו, לפי דת האסלאם, המואזין מוזכר, אפילו אמם לא מוזכר, אבל המואזין מוזכר כתפקיד שלו מאוד רשמי. בוא נגיד, הוא המנהל של המסגד, בוא נגיד ככה.
אז קודם כל אולי נגיד, אתה בדואי, תושב תושב תל שבע.
היישוב הבדואי הראשון שנוסד ב-68.
כמה ילדים יש לך?
4 ילדים, 3 ילדים ובת, ו4 נכדים, 3 נכדות, ונכד אחד.
נכד אחד. ואני יודע שלפחות בן שלך אחד התגייס לצבא.
כל הילדים שלי שרצו שירות לאומי. בני אחים שלי שניים, אחד היה נגד בצבא שירת 25 שנה, שני 3 שנים. אני משפחה שכולה, כבעלה של אחותי ובן דודי, נהרג במלחמת לבנון השנייה ב-82, הוא היה אזרח עובד צהל, ושם הוא נהרג.
לבנון השנייה?
ב-82. הראשונה. כן, הוא היה אזרח עובד צהל, ושם סלו לו כביש ליד בירות, ושם הכניסו פצצה לכלי שלו, והיו יום לאחר חג הקורבן שלנו, הוא פוצץ ונהרג.
אני זוכר פעם שעשיתי כתבה בתל שבע,
יומן השבוע.
יומן השבוע בערוץ הראשון.
94.
וואי, אתה זוכר יותר ממנו.
הנה בדה שידידי יקר עד היום.
כן?
יודעי, אתה הביט אותו למסגד ו...
אז אתה יודע, בדרך כלל האורחים שלי מפתיעים אותי, אתה הזכרת את פיני בדש, תכננתי להתקשר את פיני בדש יותר מאוחר, אז אני תכף אתקשר אליו. אני רק אספר לך משהו שהיה בכתבה היא ששודרה לפני 30 שנה, כן, 30 שנה, כמעט 29 שנים. והתפוצצה מסעית תופת בתל שבע, וכמובן שכולם האשימו את הבדואים שהם משתפי פעולה, שהם גייס חמישי. ואני זוכר שבאתי וצילמתי מישהו שפתאום הוא ירים את החולצה שלו.
קיבל 9 כדורים ברצועת עזה. הוא היה חייל צהר.
והוא קילל את פיני בדש. כללות עסיסיות, שלא נגיד את זה כאן.
כן.
ואני חייב להגיד שהייתי כתב צעיר, ואיך נגיד, לא מספיק מנוסה, ואני לא חושב שהייתי צריך להכניס את הכללות האלה לטלוויזיה, אבל זה היה כל כך ג'וסי, שלא התאפק, היה אותנטי נכון,
אותנטי.
כי הוא אמר, פיני בדש, אני לא אומר את הכללה, פיני בדש, וכילל וכילל וכילל, ואני, כמו שאמרת, חשבתי שזה אכן אותנטי, והכנסתי את הכללה הזאת, ואני זוכר שהוא התקשר אליי אחר כך, והייתה שיחה מאוד, מאוד
הוא לא בין החיים, הבחור הזה נפטר. והנה בדש ידידי יקר, הוא מסיים את הכהונה החמישית במועצה המקומית עומר, ופורש מהחיים הפוליטיים.
ופיני בדש לא אהב את הקריאות מואזין שלך.
שלום.
שלום פיני. מה שלומך?
אני חי.
טוב.
נושם.
אני תכנתי
לך... ימי טוב בימים כאלה.
כן. אני נמצא עכשיו עם חליל אלבז, השכן שלך מעבר לגדר, בין תל שבע לעומר. ואני זוכר שתקופות מסוימות היו ביניכם חילוקי דעות, חיכוכים, קריאות המוזיקה.
לא, אנחנו הרבה מאוד שנים ביחסים טובים, אפילו נדמה לי שהבן שלו למד אצלנו.
שני הבנים שלי, פיני. מה שלומך?
אהלן חליל.
מה שלומך, אדוני יקר?
בסדר גמור.
אני הצטערתי מאוד שראיתי שאתה פורש מהפוליטיקה.
תגיד לו שאנחנו הרבה שנים ביחסים טובים.
אמרתי לו, הדגשתי את זה, ואני הצטערתי מאוד שאתה פרשת מהפוליטיקה, ואתה נתת את השרביט למישהו אחר.
עדיין, אני עדיין פה, עוד לא הזיזו אותי.
פיני, אתה יודע, אני התחלתי, לפני שהתקשרתי אליך, אמרתי שפעם עשיתי כתבה, ומישהו שצילמתי בתל שבע, שקיבל תשעה, חטף 9 כדורים, והוא הראה את הבטן שלו ואת החזה שלו, והוא קילל אותך, ואני אמרתי שזה הזמן שלי להתנצל, כי הייתי כתב צעיר ולא מנוסה, ולא הייתי צריך לעשות את זה.
בסדר גמור, אני בקשרים טובים עם חליל, גם עם ראש המועצה. אני בגדול, תשמע, אני בנושא הבדואים, אצלי זה הולך ככה, מי שבסדר צריך להתאבד בשבילו, מי שלא בסדר, לקסח לו את הצורה, זה המצב. כל הלפונים אליי מתל...
פיני, זה לא רק אצל הבדואים, זה כולם צריך להיות ככה.
ברור, ברור. כל היום מתקשרים אליי תל שבע, וגם העובדים שמתחננים, תציל אותנו מהירי, תציל אותנו מהנשק, כל יום ירי מתל שבע, 4-5 פעמים ביום, ואתמול היה הרוג גם כן.
אמת.
בקרב ביניהם היה הרוג גם אתמול.
אמת.
משפחת אל-אסם.
אמת.
והם אומרים, תציל אותנו מעצמנו, תצעק כמה שיותר, כדי שתציל אותנו, אנחנו בלילות לא ישנים, מתים מפחד. אני דווקא במלחמה האחרונה, היה חשש מאוד אצלנו בעומר מהמגזר, בעקבות מה שקרה בשומר חומות. לשמחתי, מאחר וגם הם היו נפגעים לא קטנים, היו הרוגים ונרצחים וחטופים.
וגם מתל שבע היה הרוג אחד.
כן, המגזר הבין, שחלק מהם היו נשואים לנשים מהרצועה, הבין המגזר שחמאס זה לא גוף שצריך לתמוך בו, זה דאעש, וצריך להתרחק ולהיזהר, וההפך, באו בדואים והציעו לנו להתנדב אצלנו. יש לי שני מאבטחים במועצה מהחברת ההבטחה שלי, שני מאבטחים בדואים, שבוגרי גצר גבעתי, שמאבטחים אצלנו, והיה לי לחץ בתחילת המלחמה, למנוע מבדואים להיכנס, ואמרתי להם, חבר'ה, יש לי 40 עובדים בדואים אצלי, יש תושבים בדואים גרים אצלי, הבדואים חלק מאיתנו, ולא נמנע מאף אזרח אחד להיכנס לעומר, ועם כל הלחץ שהיה של התושבים, אנחנו לא מונים, אנחנו מרגישים בקטע הזה שותפות, כן. ואפילו הגיע לכך שראש מועצה הבדואי התקשר אליי ואומר לי, בדש, כנראה שאחרי המלחמה הזו, הבדואים יהיו כמו הדרוזים במדינה, אמרתי לו, אינשאללה, נראה איך זה יתפתח.
פיני, אני רציתי להעלות אותך לשיחה בינינו, כי אתה יודע, הרבה פעמים, אני גרתי, קודם כל צריך להגיד שאני גרתי פעם בעומר, כשהייתי כתב בדרום לפני הרבה שנים.
והיית גר ברחוב שקרוב לתל שבע וסבלת מהמואזין.
אני לא סבלתי מהמואזין, אל תסבך אותי. ואני זוכר תקופה, אבל במיוחד בשנים האחרונות, אתה יודע מה, בשנתיים האחרונות, בוא נגרח לזה איתמר בן גביר ושוט, שהפכו את הבדואים לגייס חמישי בישראל. וזה נכנס וחלחל לתודעה הישראלית. ואני רוצה לשאול אותך, כשכן אל שכן, מה מזה אמת ומה מזה מוגזם?
תקשיב, לא, הם זכו בזה ביושר. שהיה בשומר חומות, מה שקרה בכבישי הנגב, ליד הבדואים, הוונדליזם, הלינצ'ים שעשו על הכבישים, ההרס שעשו על הכבישים, הפגיעה בכבישים, הירי על...
כן, אבל זה היה בשומר חומות, אני מדבר איתך על עכשיו, בימים
מהם, כן. אני מדבר לפני שנתיים, ולכן מה שגרם לכך לפני שנתיים, גרם לכך שהתושבים נכנסו לחרדות וכבר איבדו אמון. אני אצלי, בשנת 2014, כשהיה המאומות בעקבות השריפה של הילד בירושלים, מי שזוכר את האירוע,
כן.
היו מאומות. וגם בעומר, בכניסה לעומר, זקו בקבוקי תברה, זקו סלעים בכל, ונתפס, זורק בקבוקי תבורה, עובד הכי טוב שלי והכי מסור שלי מתל שבע, נתפס ונעצר, אותו רגע איבדתי אמון, אתה צריך להבין, זה עובד הכי, הכי טוב שלי.
כן.
הוא היחידי שטיפל לי באוטו וכל הדברים, אני איבדתי אמון באותו רגע, אמרתי כן. לא יכול להיות. אם העובד הכי טוב שלי זרק עלינו בלילה בקבוקי תבערה, למי אני אאמין?
כן, רק נגיד...
ובא שומר חומות, והציב את הבעיה הזו. עכשיו, המלחמה הזו, האחרונה, זה הוריד את המפלס, זה נותן יותר אמון, זה נותן יותר אפשרות להתחבר ולהבין, ולהעריך אחד השני, אולי זו הזדמנות באמת פז, לעשות את החיבור הזה, חזרה, בין היהודים לבין הבדואים בנגב. זו הזדמנות. כן. בעקבות האירועים האחרונים, שכולם נפגעו גם אלה וגם אלה, נפגעו באותה מידה.
פיני,
לכן זו הזדמנות לתקן את זה.
כן, קודם כל רק נגיד שהילד בירושלים, אתה מתכוון למוחמד אבו חדר, נכון?
נכון.
כן. ודבר שני, רציתי להגיד, אני יכול לקחת קרדיט על זה שאני עשיתי פיוס בינך לבין חליל?
כן, אפילו באתי יום אחד בבוקר לבוא להגיד לו, וואלה, תוריד את הווליום, מסתבר שבחור חליל ישן, וזה רק עובד אוטומטית, הרמקול, הקלטה.
פיני, תודה רבה. ופיני, פורש, רק נגיד שאתה פורש...
חליל, אם אתה יכול לעזור לנו, חליל, אם אתה יכול לעזור לנו עדיין, להוריד את הווליום במסגדים כמעט כל יומיים, אני מקבל תלונות מתושבים, אנחנו נשמח מאוד.
בשמחה, כי זה מהמסגד שלא שייך לנו, אבל אני בשמחה אני אעשה את זה.
תעזור לנו להוריד את הווליום, והכל יהיה בסדר.
רק נגיד אולי שפיני אחרי 5 קדנציות אתה עוזב? כמה קדנציות?
7. אתה רבין התקשרו אליי, אמרו לי, שמענו שאתה עוזב, בוא שוחטים כבש, עושים חפלה ביחד.
אז אם כבר אני חייב לספר לך משהו, יום אחד ב-1994, מתן וילנאי, אז אלוף פיקוד הדרום, עמד להיפרד מפיקוד דרום. והוא הגיע לביקור, ואני סיקרתי את זה כעיתונאי, סיקרתי ביקור באיזה שבט בדואי, והבדואים אמרו לו, למה לא אמרת לנו בזמן, היינו שוחטים כבש. ומתן וילנאי אמר, אני לא רוצה שאף כבש יקפח את חייו, בגלל שאני עוזב את התפקיד. תודה רבה, פיני.
בסדר, זה נכון. בבקשה, יום טוב.
יום טוב.
ושקט. ביי.
אז מה שפיני אומר, שבעצם אנחנו חוזים איזה סוג של מלחמה על גבול תל שבע עומר?
לא, 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 לא מלחמה תל שבע ועומר. זה, הוא התייחס לאירועים בשומר כן. חומות. שהיו רואים מוגבלים.
לא, הוא דיבר, אמר, אתמול כבר...
לא, 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 הוא מדבר ליריות והמעשה הרצח שבכל היישובים הערבים עד היום 223 נרצחים בחברה הערבית, רק בשנה הזאת, ויש לנו שר לביטחון לאומי, שר חדש, שלא מעניין אותו כלום מה שקורה.
מה דעתך על איתמר בן גביר?
שר הטיקטוק והלפה והפיתה, הבדם הזה הוא חי למען התקשורת, למען עצמו, למען התקשורת.
אבל אתה יודע, בין השאר הוא נבחר בגלל שהוא הבטיח, איך לומר, ביטחון אישי. עליכם, אתם כוונתם, האש כוונה כלפיכם.
לא, 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 הוא הבטיח ביטחון אישי לעצמו, הבטיח עתיד...
אבל אני אומר שהאש כוונה אליכם.
בוודאי, הוא עד היום מכוון את אש כלפינו, עד היום אף כמעט אף ראש מועצה לא מוכן לפגוש אותו, כי בואו תסתכל, בקדנציה הקודמת, בזמנו של לפיד וראש הממשלה הראשון, הורידו את המעשה הרצח כמעט ב-60%, כי הייתה תוכנית שלמה, תוכנית מקיפה, גם משרד החינוך, משרד, אז לא ביטחון הפנים, אז היה ביטחון, וכל הנושא הזה, הוא עלה לשלטון במרכאות, הביא אותו נתניהו על מה שלחזק אותו, ואנחנו היינו קפצנו היום ב-300% ל-223, ומזל שיש במרכאות, כפולות ומחוות, יש מלחמה אחרת, אנחנו היינו עוברים את ה-300, הוא לא מעניין אותו מגזר הערבי, הוא לא מעניין אותו המדינה, הוא מעניין אותו דבר אחד, עצמו והמפלגה שלו בעצמו, ועוד פעם עצמו, ועוד פעם עצמו. חבל על הזמן.
לפני שנגיע למלחמה עכשיו בעזה, קודם כל, פיני באת השאלה את העניין הזה של המואזין.
כן.
למה צריך בשנת 2023 שמואזין נקרא לאנשים לתפילה? זה היה המנהג של פעם, לא?
לא, לא, לא. דבר ראשון, זה כמו החזן בית הכנסת. יש חזן בית כנסת.
כן, אבל החזן לא קורה ברמקולים לאנשים לבוא להתפלל, הם באים בעצמם.
המואזין הוא חייב לקרוא, כי היישובים פירוסים לרוחב לא, גם יש הרבה קומות, והוא חייב... דבר ראשון, זה קרא באסלאם, קריאה דתית באסלאם, בקוראן, ואזל לנס. אלוהים אומר לך, אתה חייב לעשות את זה, נקודה, נקודה. ודבר שני, יש מספר מסגדים, ואתה קורא לאנשי השכונות שיבואו להתפלל במסגד, ואנחנו, דרך אגב, כי אני כעובד משרד הפנים, אני דרך אגב עובד משרד הפנים, אני עובד מדינה, אנחנו...
שמואזין זה עובד מדינה.
אני עובד מדינה.
ומקבל כסף, מקבל מסגרות ממשרד הפנים.
משרד הפנים. עוד 450 איש כמוני, והם מפקחים והכל, עובד מדינה לכל דבר. כל הרמקולים שמכוונים, למשל, לא מכוונים, שפונים לי לעומר, אנחנו, או אנחנו מורידים אותם, לגמרי, או אנחנו מורידים את זה למטה, על מנת לא להפריע לשכנים, אבל אין מה לעשות, כי אנחנו בקרבת כמעט 200-300 מטר בין גבול שני היישובים. ואז לפעמים אני אומר לחבר'ה, נו, קצת תסבלו. דרך אגב, יש הרבה תושבי תל שבע, שופטים ועורכי דין, שמתגוררים ביישוב עומר. השופט המחוזי נסר בוטה מתגורר שם, השופט בן כיתתי אחמד אופריך מתגורר שם, ואנשים מתגוררים שם, והם... דווקא מברכים על זה, ואני נותן הרבה הצעות בעומר, גם יש לי, מה שתקרא עמותות לשלום ואחווה בין דתית, בבתי ספר של פיני, בעדש עצמו בתיכון אני נותן, כי הילדים שלי למדו שם, ותמיד יש לנו מפגשים, כל החגים מבקש, בתי כנסת אני מזמין אותי את הרצאות שם, והיחסים יוצאים מהכלל, הם...
אז מה, אתה כל יום עובד מ-4 בבוקר?
מ-4 בבוקר עד 11 בלילה. בנוסף לעבודות...
יש הבדל בקריאות? זאת אומרת, ב-4 בבוקר
לא, 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 הקריאה... לא, 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 אותה קריאה, קריאה, אותה קריאה לא משתנה, אותה קריאה ב-4 בבוקר...
אתה מוכן לתת לי איזה קריאה אחת שנדע?
אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר, שדו אן לא אילה אילה אללה, أشهد أن لا إله إلا الله. זה חלק מזה שנסע 2.5 דקות. הסיפור כולו 2.5 דקות.
ואתה יכול להבין יהודים בישראל בשנת 2023 שהקריאה הזאת מפחידה אותם?
אני לא יודע אם זה מצליח להפחיד את האנשים, לא, אולי זה מפריע להם קצת בשינה.
לא, לא, זה מפחיד אותם. לשמוע פתאום איזה קול מואזין.
אני לא יודע, אתה יודע, אני הייתי בארצות הברית חודשיים, שלושה חודשים, וחוויתי על בשרים מה קורה שם. נשרף בית כנסת יהודי. המוסלמים שם קראו ליהודים, בואו תתפלו במסגד שלנו. ואחרי, באיזשהו יישוב, לאחר חודש וחצי וחצי, היה סיפור אצל המוסלמים. והיהודים קראו למוסלמים, בואו להתפלל בבית הכנסת שלנו. למ אין לנו את הסבלנות?
אתה חושב שזה יכול לקרות פעם אצלנו?
בוודאי, בוודאי. אם אני היום, היום, נכנס לבתי הכנסת, מזמינים אותי, אני אולי הבדואי הראשון שהייתי באושוויץ, לא פרסמתי את זה, אני מוזמן לתת הרצאות ליהודים על אושוויץ, אני מוזמן לתת הרצאות, אני נותן הרצאות להרבה מכינות קדם צבאיות, אני נותן הרצאות להרבה משקים שהולכים ומאחלים הצלחה, על כל נושא שהם רוצים, על האסלאם, על הבדואים, על היחסים בין שני העמים, משקים שהולכים ללמד את שפה עברית, ואנחנו מעודדים אותם בתי ספר הבדואים, הם מזמינים אותי לתת הרצאות, ויקבל מה שנקרא, איך אנחנו נכנסים לכיתות, איך אנחנו מדברים, ואני מתדריך אותם, ואני נמצא בהרבה עמותות ש הם ציונים דתיים, ציונות דתית, מתנחלים. יש לי חבר בעמותה שהיא מיוסדת בארצות הברית, הוא נמצא וגר בדרום חברון. הרב פרומן, זכרונו לברכה, אחד המייסדים של העמותה, אברהם קולוניון, אני והוא ייסדנו, הוא כבר נפטר מסרטן, כמו אשתי, וייסדנו ביחד עמותה, והוא נפגש עם אחמד יאסין, עם יאסר ערפאת, ונפגשנו, והוא אמר להם, רבותיי, ביום שיש שלום, אני ראשון שיעזוב, אם תרצו, אני אעזוב את הבית שלי, ואני אלך למקום אחר. יש סבלנות, רבותיי, אנחנו בסך הכל בני אדם, אנחנו לא בני דודים, אנחנו אחים, ישמעאל ויצחק אחים. נשיא המדינה לשעבר, שהוא לא שמאלני, הוא נציג ביתר, ריבלין, הוא אמר, לא נגזר עלינו לחיות ביחד, אנחנו נועדנו לחיות ביחד.
אני שומע אותך מדבר ככה באיזה סוג של אופטימיות שקשה לי להבין אותה, אתה חי פה?
אני חי פה, למרות כל המיוראות, למרות כל מה שקורה, והעובדה, ההוכחה האחרונה, המלחמה שנמצאת בעזה, ושהתיגו אותנו פעם גייס חמישי, הראשון, ב-6:29 אני במיטה, אחרי תפילת הבוקר, והראשונים, החמישה הראשונים, שהטיל הגיע מחמאס, ופגע בהם, הוא חמישה בדואים, מתוכם שלושה ילדים. שים לב, שים למה קורה, החמישה הראשונים. לאחר מכן נחטפו 17, 5 או 10, 15, 12, ונרגו עוד בדואים, ועוד אישה נחטפה, ומערערה בנגב ירו באשתו שהייתה נהגת שלו, והבחור שאתמול, סמר, שחיילי צהל ירו בביטאות, והם שני חברים היהודים שלו ביחד, ואמרו כל הנושא. זה רק מדגיש את הדבר הזה, שאנחנו נועדנו לחיות ביחד ולא נגזר עלינו. יש לנו קיצונים מכאן, וגם הצד השני. אבל אם, אני חושב שההנהגה הפוליטית איבדה את השפיות, איבדה את הדרך, איבדה את הכיסא יותר חשוב לנו מהכל. זה לא זה, זה לא. אם ימשיכו בדרך הזאת, אני צופה עתיד שחור, שחור, מאוד שחור. אבל צריך לתקן את זה.
פיני בדש דיבר על משהו שהשתנה בעקבות המלחמה הזאת, כי אולי גם אתם, סליחה שעל מילה אתם, אולי הרבה אנשים מוסלמים, ערבים בישראל, שמבינים שחמאס גורם להם נזק.
תראה.
אני רק ברשותך, לפני כן אני רוצה להוסיף משהו. אני חושב שיש לנו חבר משותף, שבעיקר, שהוא דיבר איתי איזה יום אחד, ובמהלך המלחמה, ממש לא מזמן, והוא דיבר על הבושה שהטבח בעוטף עזה גרם לו, כבן אדם, כמוסלמי, כבדואי, שהיו לו הרבה חברים ונרצחו בעוטף עזה. ואמר שזה זעזע אותו ברמה שהוא לא ידע שבכלל יש אסלאם כזה. אם הם מדברים בשם האסלאם, זה לא האסלאם שהוא גדל עליו.
זה לא האסלאם.
מה זה עשה לך?
זה לא האסלאם. יש מוסלמים ויש אסלאם. יש יהודים ויש יהדות. יש נוצרים ויש נצרות. רבותיי, יש 2 מיליארד מוסלמים, שפעם היו הפיגועים במגדלי תאומים בארצות הברית. ביצעו אותם 19 אנשים מאנשי אל-קאידה, שדרך אגב, מי המציא את אל-קאידה? זה ארצות הברית, על מנת לזרוק את הסובייטים, אז לא רוסים, מאפגניסטן. מי המציא את חמאס? וחיזבאללה, זה מדינת ישראל, משקל נגד כנגד ערפאת, אז שרבין אחר כך הביא אותו, וחמאס אחר כך, הם המציאו את זה, וזה חזר להם. רבותיי, זה לא האסלאם. הנביא מוחמד, הראשון באסלאם, שהוא היה שולח את החיילים שלו למערכה, שולח למערכה. הוא אומר, דבר, גם כתוב בקוראן, אבל הוא אומר, רבותיי, אתם לא הורגים ילד, אתם לא הורגים אישה, אתם לא הורגים איש מבוגר, אתם לא שורפים עץ. תלחמו כמו חיילים, עם חיילים. זה האסלאם, לא המוסלמים. יש הבדל בין אסלאם לבין מוסלמים. בתל שבע, השכן שלי נרצח, ירו בו. חפטו בו וירו בו. הטילים הראשונים הרגו בדואים. יש לנו חטופים בדואים עד היום שנמצאים שם. נשים, לראשונה, נשים בדואיות רבותיי נחטפו. נשים בדואיות נחטפו, נשים בדואיות נרצחו. עוד פעם, לא חמאס ואלקאדה מייצגים את האסלאם. האסלאם הוא משהו ענק, משהו גדול, משהו שתרם להיסטוריה הרבה דברים, ולא בגלל קבוצה מסוימת, ואנחנו גם לא רוצים לצאת. מה שקרה, דרך אגב, מחר אנחנו 450 אנשי דת מוסלמים, שהם סרטנים, מחר אנחנו הולכים לראות את סרט הזוועות שיוקרה בתל אביב, יחידה דוברת צהל מראה לנו את זה, ואנחנו לאחר מכן, אנחנו הולך לרצות על הנושא הזה. בזמנו אני הראשון שביקרתי באושוויץ, ושחזרתי לתל שבע, והתחלתי לתת הרצאות במסגדים שלנו, היו אנשים אז, בגלל הפרופגנדה, שיתו לספק אם יש בכלל את השואה. אם יש בכלל את השואה גם. ואז אמרתי, לא רבותיי, הייתה שואה? כן, הייתי שם. כן, עשיתי את המסלול של אלו שנרצחו. כן, ראיתי את הקו שנים. כן, ראיתי איפה נשרפו. ומצד שני, אני מסתכל ואני רואה, שום פני והוא לא מצדיק מה שעשה חמאס. משום שתוציאו את זה מהראש שלכם. אין מוסלמי היום הגון שהולך לוועידת האסלאם שמצדיק מה שעשה חמאס. אבל גם נהרגו 1,280 ישראלים, מתוכם בדואים וערבים וכל הנושא הזה. בצד השני היום יש 20 אלף הרוגים, מתוכם, אתמול, האום מודיע, מתוכם 13 אלף ילדים ונשים.
כן. נגיע לזה תכף. נדבר על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, גם אני ראיתי את סרט הזוועות, וגם אני דיברתי על זה. ואני זוכר שדיברו איתי גם פלסטינים מעזה, וגם ערבים פלסטינים פה בישראל, וגם מהגדה. וזה היה משהו מדהים שאמרו לי, אתה יודע מה, אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו יודעים שכנראה רצחו ילדים, אנחנו יודעים שרצחו נשים, אנחנו יודעים שרצחו משפחות.
ושרפו.
ושרפו. אנחנו לא מאמינים שאנסו.
כי תראה, סיפור של אונס בדת האסלאם זה דבר קשה מאוד. קשה
לא
מאוד.
לא רק בדת האסלאם.
בכל הדתות. כן. אבל לא, אני רוצה להדגיש דת האסלאם כן. כמו שמים המוסלמים בנושא הזה. קשה מאוד. הסיפור של אונס היום מוביל היום לכמעט מערכות או קרבות בין בני אדם, כי הסיפור שלנו זה פגיעה באישה, פגיעה בכבוד האישה, שלא יספרו סיפורים, רצחו אישה וזה. זה אונס, זה מעשה חמור שבחמור. אין לו כמעט סליחה, רבותיי. אין. לאונס אין סליחה. ולמה הם לא מסכימים ולא מוכנים לקבל את זה שיש אונס? כי זה דבר רע מאוד מאוד. ואם היה דבר כזה, אני הולך מחר לספוט בזה, זה דבר רע מאוד. ולצערי הרב, יש הרבה אנשים שיצטנעו, אני לא בא לגן על חמאס. לא בגן על מה שקרה שם, אבל נראה לי שיש בני אדם שאיבדו את המצפון שלהם, איבדו. באיזה דת מרשים לך לנוס? באיזה דת מרשים לך לעשות את דברים?
באיזה דת מרשים
את זה? איפה הדבר הזה? מי המציא את זה? אני קראתי את הקוראן. אלה שמספרים סיפורים שלא יספרו לי. אני נמצא 34 שנים בתוך המסגד. אף אחד לא יספר לי מה זה דת האסלאם. אף אחד. גם את היהדות, כי אני מעורי טוב ביהדות וגם הנצרות, כי אני נמצא בהרבה עמותות שבין אחווה, בין דתיים, בין יהודים, בין נוצרים, איפה שנכשלו הפוליטיקאים, אנחנו מנסים לתקן. אבל הקול שלנו זעום. הייתי בארצות הברית, אני ואשתי זל, והיינו במונטנה, מונטנה שטח שלה פי 15-20 ממדינת ישראל, ומיליון תושבים.
וקר שם היהוד.
כן, ואמרתי לו, רבותיי, אנחנו 13 מיליון יהודים, ופלסטינים שם. מה דעתכם? קחו אותנו אצלכם, ונפתור את הבעיה. אמרו, לא, 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 תשארו מצרות שלכם שם, ואנחנו נשאר כאן.
או, נגעת בנקודה חשובה. למה יש תחושה, סליחה שאני שואל אותך את השאלות האלה, כמו שאומרים
דוגל. בבקשה, בבקשה.
אבל אתה יודע, יש איזושהי תפיסה, לא רק בישראל, לא בקרב יהודים, בוא נאמר בעולם, שהבעיה היא הגדולה היא האסלאם, שהבעיה הגדולה של אלימות היא באה מהאסלאם, הפיגועים הגדולים, פיגועים מתאבדים, אתה הזכרת את התאומים, למה יש תחושה בעולם כזאת? אתה יכול להבין אותה?
אני לא רוצה להבין אותה גם, אין דבר כזה, יש 2 מיליארד מוסלמים,
אבל רוב,
רק שנייה, לא, 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 אני לא מוכן לקבל את זה, יש 2 מיליארד מוסלמים, יש, ואני הדגשתי את זה, מה שקורה בארצות הברית, ומה שקרה בארצות הברית, שחמש וחצי מיליון מוסלמים וחמש וחצי מיליון יהודים, שבית הכנסת, אני הייתי שם, והייתי שם בעצמי, ואתה היית גם שם. אף אחד יספר לי, היחסים יוצאים מהכלל בין יהודים למוסלמים שם.
נכון, הדעת לא נחשבת.
בכל מקום יש קיצוני.
אסור לשאול אבל מישהו בכלל, מה הדעת שלך? זה כאילו
פגיעה בכלל. נכון, אתה אמריקאי שם. כן. אתה אנגלי ואתה צרפתי שם. פשוט מאוד, כמו שכעסו על מקרון, שהוא דליק חנוכיה, ויש, אתה שם, רבותיי, מה שמבוצע בשם האסלאם, זה לא האסלאם, זה מוסלמים. 2 מיליארד. כמה פיצו את הפגועים? כמה אל-קעדה כולה בעצמם וחמאס? 30,000, 40,000, כך 100,000, כך מיליון. אנחנו 2 מיליארד. למה? למה לשפוט את 2 מיליארד על, ב-1,000 או 2,000 או 3 או 4 או 50? לא רבותיי, זה לא צודק, לא הוגן, זה לא נכון. רק רגע, מדינת ישראל היום, היהודים יש 14 מיליון בכל העולם.
כן.
אם אני אלך ואני אשפוט את מעשים של בודדים של המתנחלים, היום שמתנחלים לפלסטינים, אני אקטנג את כל היהודים שם. אבל
רוב הפיגועים בעולם, תקן אותי אם אני טועה, נגרמו ובוצעו.
אז אני אתקן אותך לה. והנה כן, נגיד, אני אתן לך, מי ביצע את הפוגעים האלו? אל-קאידה. כן. מי הקים את אל-קאידה? אמריקאים, הסעודים, בזמן שרצו לזרוק את ברית המועצות לשעבר באפגניסטן. דאש, מי הקים את דאש? אלה היו מה שנקרא, מה שנשאר מצבאו של סדאם חוסיין,
שאמריקה
עשה טעות והכניסה את השם ואת איראן לשם, עשינו טעות, בואו נתקן את זה, הקימו דאש, ואחר כך חיסלו אותו.
ראיתי אותם, הייתי ב-2003 בעיראק, ראיתי אותם איך הם מתגבשים ומתעצמים, הייתי במקום שנקרא סמרה.
סמרה, נכון,
בצפון. וראיתי קרב בצפון, וראיתי ממש קרב בין אמריקאים לבין אנשי דאש, שרק צצו אחרי כיבוש עיראק.
מי הקים את חמאס בעזה? ישראל.
לא הקימו את המאז, אבל תמכו בהם.
עודדו אותו. מי הקים, מי בכלל עודד להקים את אדון חזבאללה ונסראללה וכל הסיפור? רבותיי, אתם הקים משהו, זה חוזר אליך ואחר כך אתם מאשים את המוסלמים. לא. אני לא מרשה דבר כזה. והוא לא מקבל דבר כזה. המוסלמים 2 מיליארד. המוסלמים תרמו להיסטוריה. המוסלמים היום, יש 90% מהנפט של המוסלמים, מהגז שלנו. היחסים הטובים, הם זה... השלום הקר במרכאות עם מצרים, רבותיי. אנחנו בשלום מאז 77. השלום הקר בין ירדן לבין ישראל, מאז. אמרו שלום לא יחזיק מעמוד שבועיים שלושה והתפוסס. לא נכון. נרצח סדאט ונתזה זה וזה, והשלום המשיך הלאה. הלך מובארק, השלום המשיך הלאה. אפילו מוחמד מורסי, שהוא מהאחים המוסלמים, המשיך השלום עם ישראל. רבותיי, לא להאשים 2 מיליארד מוסלמים במעשיהם של... מה, אני רבותיי, נסתכל בהיסטוריה, היו מעשים... מי הביא את היהודים לארץ ישראל בזמן אינקוויזיציה? הסולטן סולימן הביא את היהודים ואת המוסלמים שהנוצרים טבחו בהם במרכאות, טבחו בהם בספרד. מי הביא אותם לכאן? רבותיי, לא להאשים בגלל קבוצה קטנה, להאשים 2 מיליארד מוסלמים. דת האסלאם לא קורית ככה. דת האסלאם, הדת האחרונה, היא דת שקורית לשלום. בשם אסלאם זה שם של שלום, ושלום זה אחד ב-99 שמות של אלוהים. אני יודע שקשה מאוד לשמוע משהו, אבל זאת העובדה. תרצו, לא תרצו, תשמעו, תקשיבו, אל תקשיבו, זאת העובדה. 2 מיליארד מוסלמים יש היום, מתוכם תוציא 30-40 אלף. רבותיי, אפילו ל-0.0.0.0%.
תגיד, בעקבות המלחמה עכשיו, בעזה,
כן.
איזה חשבון נפש, אתה יודע מה, אני לא אדבר איתך על כלל ערביי ישראל, בדואים בנגב.
אני לא עושה חשבון נפש, כי אני חמאס לא מייצג אותי. עבאס מנסור, ידידי היקר, חבר הכנסת, פעם דון סונואר, שהוא גדל בכלא ישראלי, ומדבר עברית שוטפת, רצה, אחרי שומר חומות, רצה להרתיח את ערבי ישראל, ואמר לו, עבאס, אדוני, אדון סונואר, אנחנו לא מקבלים הוראות ממך. אנחנו מקבלים הוראות מהעם שבחר בנו. אתה שייך, אנחנו מוסלמים. אנחנו פלסטינים שחיים מדינת ישראל, אנחנו תורמים כסף, יש לנו עמותת צדקה, עבאס אמר, יש לנו עמותת צדקה שהיא מוכרת במשרד המשפטים, ואנחנו 40, 50, 60 מיליון שקל לשנה ליתומים, אבל אתה לא תכתיב לנו את מה שקורה אצלך, אנחנו שונים, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, יש לנו בעיות כאן, לא, אני לא מוריד את זה, אבל אנחנו אזרחי מדינת ישראל, לטוב ולרע.
תכף אני אדבר איתך על עבאס, אבל הופתעת מהברוטליות, מהמפלצתיות, זה בא לך חדש? זאת אומרת, תראה, אני אומר לך, לא, אני שואל אותך, כי גם אני...
בוודאי.
אני אמרתי גם כן, שגם אני מסתעתי.
אני שמעתי את הזוועות, מחר אני הולך לראות את הסרט הזה. אלה מעשים לא של בני אדם. אתה יודע מה, בוא
נעזוב
את האסלאם.
לא, לא, נעזוב את האסלאם. אני מדבר איתך עוד פעם. תראה, אני מניח שאתה גם עקבת אחרי תנועת חמאס מיום הקמתה עד השבעה באוקטובר 2023. ניסית להבין גם אתה מה קרה לאנשים שמדברים בשם אסלאם, ועזוב רק את האסלאם, אבל מה קורה לאנשים האלה? איך זה בכלל יכול להיות?
תראה, עוד פעם, תקח את הקוראן ותתחיל לחלק את הפסוקים שלו, ותוריד, יש לנו משהו פיקנטי בקוראן. מותר למוסלמים להתחתן עם ארבע נשים. על העולם כולו יודע, ארבע נשים זה לא דבר לא הוגן. כתוב בקוראן שצריך לחתן. אבל לא, תקרא את כל הפסוק בקוראן, ותראה אלוהים איך הוא מגביר אותך לאישה אחד.
איך?
אומר לך, דבר ראשון, אתה חייב להשוות, דבר ראשון, איך יצא הסיפור של נשים להתחתן עם עוד אישה? היו הרבה אלמנות. היו הרבה יתומים. אז אלוהים, הקוראן לא קיבל את מוחמד בבת אחת, אלא משך מוסלמים של כל מאורע שהיה, ירדו הפסוקים דרך המלאך גבריאל לפי המסורת המוסלמית, ומוחמד קיבל את זה. ואז היתומים, אין מי שגדל איתם, ואנשים פחדו שילכו לזנות. ואז ירד הפסוק, אם אתם תפחדו שיקרה לאישה הזאת משהו, או לילדים שלו מי שגדל איתם, אתם יכולים להתחתן איתם. אבל אתם גם יכולים להשוות בין זה לזה. הוא אחר כך פונה למוחמד, אומר לו, אדוני, כמוחמד אהב את האישה האחרונה שלו, הבת של הידיד שלו, אתה לא, אף פעם, אין בתוך הלב שלך שוויון בין נשים, אז אל תעשה. אין חפתום אלא תעדלו פבוואחדה. אם תפחדו שלא תשוו, אחת. מספיק אחת. נקודה. אז אם קבלים את זה כאילו בקטור, לא, 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 יש תנאים, צריך לבצע את התנאים, ולא ככה חופשי חופשי צריך לעשות את הדבר הזה. מה גם דרך היהודים, גם אצל היהודים היו פעם מתחתים עם שתי נשים.
נכון.
שינו את זה, חוקי המדינה שינו את זה. כי גם הנסיבות האלה היו אצל היהדות.
אבל אני טועה אם אני אגיד שלרוב הבדואים שאני מכיר, בעצם לא לרובם, יש יותר מאישה אחת.
הדור הקודם היו הרבה, היום הדור הצעיר הוא מתפטר מהאישה הראשונה, והשנייה הוא רוצה בלי אישה גם כן. לא, זה לפי הצחוק. לא, הדור הצעיר, תראה, היא לומדת, הוא לומד. אפילו להביא ילדים היום, אתם מסתכל בסטנגרמה בעשר שנים האחרונות, הבן לומד, הבת לומד, הבעל לומד, זאת אומרת, החיים שלנו השתנו, ואז גם צריך לבנות בית, ואתה נמצא בישיבי קבע, וכל הסיפור הזה, הדור הצעיר כמעט אין לו שתי נשים, אין, מעט מאוד היום, מעט מאוד יש שתי נשים, למרות שהאסלאם נותן את זה, לא פחד מחוקי מדינת ישראל, לא, כי פשוט מאוד זה קשה גם מבחינה כלכלית, קשה גם מבחינה רגשית, קשה, הרבה דברים. פעם עשו את זה, הסברתי לך את הסיבות, אבל היום כמעט, במרכאות כפולות, לא קיים הדבר הזה. כמעט.
ואיך הייתה אישה אחת?
הייתה אישה אחת.
ספר לנו עליה.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
היא שותפה שלי בדרך מ-87 שהתחתנו, והיא קרובת משפחה. והתחתנו חתונה, זאת אומרת, כאילו הכרנו, לא אהבה, היא בת משפחה שלי. והתחתנו, ויש לנו ארבעה ילדים, ואני תמכתי בה כל הזמן. ובהמשך הדרך היא... נהייתה המנהלת מעון הראשונה במגזר הבדואי ובכלל בישראל כאן, וזכתה דרך חברת המתנסים להיות המצטיינת ביותר, וב-2008 היא הצטיינה כלל המדינה, וזה קיבלה את הכבוד להדליק משואה בהר הרצל ב-2008. בעקבות המשואה הזאת הדליקו את הבית שלנו, את הרחוב, את הרכב שלנו, אבל...
רגע, אל תעבור על זה ככה כל כך מהר. הצידו לכם את הבית בעקבות זה שהיא...
הדליקה משואה.
למה?
ואני אמרתי, ואני שאלתי, ואני אמרתי ל... במרכאות, היו הרבה תגובות, גם לכאן וגם לכאן. ואני זוכר, ישבתי אני ואחד מסגני ראש המועצה, שכבר הוא לא נמצא כאן, הוא כבר לא בין החיים. הוא אמר, חליל, למה לא שאלת אותנו, שלפני שהסכמת שאשתך תדליק? אמרתי דבר שהוא, לא הסכמתי, זה הסכמה בין שנינו. לא אני הבוס שלה, זה הסכמה בין שנינו. ואז היה חבר שלנו, יהודי אחד, שמהמשטרה, הוא אמר לו, מוסה, סליחה, אני... אמר לו, קרא בשמו, אם הייתה הבת שלך מדליקה את המשואה, היית שמח, היית שוחט 39 כבשים. אבל אולי שחליל ואשתו, משפחה יותר קטנה מהמשפחה שלך, מרוב קינה, אתה לא עשית את זה. היא לא הדליקה המשואה בגלל שהיא הייתה משטבית, לא בגלל שהיא לא יודע מה. הדליקה המשואה כי היא נתנה חינוך לילדי הבדואים. הייתה מנהלת המעון הראשונה בישראל, מעון יום ראשון רב תכליתי, גם לאלה שבבתים הרוסים, סמים וזה, והיא עבדה כמעט משמונה בוקר עד שש שבע בערב. היא קיבלה את זה בזכות, קיבלה את זה בזכות.
כן, זה ברור. אבל שרפו לכם את הבית ואת הרכב, כי חשבו שעצם העובדה שהיא מדליקה משואה, אתם משתפי פעולה?
במילים כפולות ומכופלות, לא משתפי פעולה, אלא זה לא מצא חן בעיניהם.
מי האנשים האלה? בוא...
ארבעה בחורים צעירים שהסיתו אותם. חלק מהמשפחה.
רגע, אתה יודע מי הם?
אני ודאי, ודאי, כולם היו בצוהר. כולם אחרי שבוע, שבועיים, חשפו אותם.
וראית אותם?
וראית אותם, דיברתי עם אחד מהם בן משפחה, ואני...
בן משפחה שלך?
בן משפחה, ואמרתי לשופט, אני רוצה שתוציא אותו החוצה. הוא אמר, למה חליל? איך אתה עושה? אמרתי, אני רוצה לשקם אותו. אני רואה, הבחור הזה התעו אותו, הוא היה בן 17, 16, 15, אתה יודע מה, 15. הוא התעו אותו.
מה הוא אמר לך, הילד?
הילד זה אחר כך בכה. אחר כך בכה. הוא אומר, הכניסו לי את השטות הזאת לראש.
מי הכניס אותו לראש?
יש הרבה, לא חסר אנשים שעשו את הדבר הזה. ששירתו במרכאות את האג'נדה שלהם.
מהי האג'נדה?
האג'נדה שלהם, שחלק מהם אז הוסט מעבר אפילו לא מפלסטין, מהפלסטין, הייתה תחנת MBC, התחנה הזאת הייתה תחומית של נשים שקצת הסיתו נגד הזה, הרי התפרסמו בכל העולם המוסלמי והערבי, היו אנשים שתמכו, אנשים שלא תמכו, אנשים לא הבינו את הקונטקט שהדלקת משואה. כל שנה, כל שנה ישראל נותנת כבוד ל-12 אנשים להדליק משואה ביום העצמאות שלה. השנה הזאת הייתה מכוונת לחינוך, החינוך הבדואי, החינוך כאן, והיא שנה זל הדליקה משואה בעקבות מה שהיא הצליחה לחנך את הבדואים, את בני משפחתה, את בני השבט שלה, את בני היישוב שלה, את בני הנגב שלה. לא בגלל דבר.
היית בהר הרצל שהדליקה
משואה? הייתי בהר הרצל לחלוחית של דמעות, אני והילדים שלי היו בעיניים שלי, שהיא עמדה שם והדליקה משואה. ושהיא נפטרה, טוב, נתכנס אחר כך, הייתה שותפת דרך, זה לא רק זה, אלא לאחר מכן אני והיא היינו בעמותה, בהרבה עמותות, ונסענו לארצות הברית, לאנגליה, לגרמניה, לספרד, כל המקומות, והיא דיברה לשלום, והיא נתנה הרצאות ליהודים לשלום. יש כאלו שלא הסכימו איתנו, אבל יש כאלו שכן הסכימו איתנו.
עדיין אני רוצה לשאול אותך, היית בהר הרצל, שהכל זה סממנים
יהודים.
יהודים.
אמת. אמת. אני לא אסתיר ש... מדינת ישראל קיפחה את העם הפלסטיני. העם הפלסטיני זה אנחנו. היום כאילו, אצל חלק מהיהודים...
גם הבדואים מגדירים עצמם פלסטינים?
בוודאי, בוודאי. הרי יש יהודים היום במרכאות, שאומרים, אנחנו פלסטינים. הרי קראו לפני, בזמן המנדט, יש לאבא שלי, זל, דרכון. דרכון, פספורט, אבא שלי נולד ב-1905, לפני מלחמת העולם הראשונה. כתוב בו, פלסטין, ארץ ישראל, פלסטיין באנגלית. הוא דרכון בריטי. שלושת השם...
והוא נסע את זה כל החיים שלו, וזה אצלי נמצא עכשיו אצלי.
והסממנים בהר הרצל, כשאתה ישבת וראית את אשתך מדליקה משואה, הם סממנים יהודיים.
סממנים יהודיים וסממנים גם ישראלים.
וכשמנגנים את התקווה, מה אתה מרגיש?
עוד פעם, שתבין, אם אני אגיד, ואני אגיד, רבותיי, אני מזדהה, התקווה, כמו ששומע את הבלדי בלדי של מצרים, ושומע את זה, אלי הסיפורים של המוזיקה לא אצלי ברגע שלא נדים, אני אוהב דחי, דחי זה מוזיקה בדואית מזרחית, את זה אני אוהב, ותמיד זה ברכב שלי, אומרים כולם, מה אתה חליט, אתה דתי אבל, לא, אני אוהב את הדבר הזה. זה נכון שבהר הרצל סימנים, אבל הר הרצל, במדינת ישראל כבדת אשתי, כיבדת צנע, היא כיבדת הבדואים. כיבדת צנע על המעשים שלה, לא כיסנה כזה, למה היא? למה היא כיבלת הפרס? בגלל שהיא שירתה את העם שלה. באה מדינת ישראל ביום החשוב שלה, החשוב ביותר לזה, יום העצמאות, כיבדת צנע, תגיד להם, לא, לא, יש כאלה מצד שני, או אתה כיבדת את המדינת, רבותיי, או אתה תחיל המדינה הזאת, תחפש על המדינה אחרת. אם אני מחר נוסע לארצות הברית, אני אמריקאי, אם אני נוסע לצרפת, אני לא אומר הבדואים לא סובלים מישראל, הערבים לא סובלים מישראל, הבדואים, חיילים בדואים היום חוזרים לבתים שלהם והורסים להם את הבתים. היישובים הבדואים היום זה, זה, זה פשוט מאוד, כל היישובים המוכרים והלא מוכרים הם אכסניות של שינה. אנחנו רואים במלחמה הזאת שהטילים מתפוצצים, אין לנו מגוניות אפילו. זה צריך לתקן, וצריך לעשות.
זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך. אתה אומר שמדינת ישראל כיבדה את צנע, השאלה היא מדינת ישראל מכבדת את הבדואים.
לצערי הרב לא. לצערי הרב לא. אולי עכשיו. בגלל שהבדואים מתחיל, בוא, לפני שאני אגיע לבדואים, אני אסתכל לך, ידידיי הדרוזים. הדרוזים הם גיוס חובה לצבא. אותם בעיות שיש לבדואים הם לדרוזים. חוק קמיניץ פוגע בדרוזים בדיוק כמו שפוגע בבדואים. באפליה לתת רישיונות לבנייה בדרוזים וכל בדואים. אבל הדרוזים משרתים את המדינה. והם משרתים אפילו יותר, הבדואים משרתים מרצון, הדרוזים חובה. צריך לתקן גם לדרוזים, גם לבדואים, גם לערבים. מדינה, מנהיגי של מדינה צריך לבוא לאוכלוסייה, לקרב את האוכלוסייה ולא להרחיק אותה. לא לשים לי שרים שהם רק עושים קרע במדינה הזאת.
אתה מזכיר לי...
ריבלין, אני חייב לדעת, ריבלין אמר נשיא המדינה שהוא לא היה שמאלן, הוא מביתר, הוא מהליכוד, הוא מהימין. לא נגזר עלינו לחיות כאן. שים לב למה נגזר, אנחנו נועדנו לחיות כאן. אנחנו שנינו בני ישמעאל ויצחק אברהם. האדמה הזאת שייכת לשנינו. גם כתוב בקוראן, שגם לישראלים וגם לערבים.
אני לא מדבר על היישובים הלא מוכרים, אני מדבר על היישובים המוכרים.
עוד יותר גרוע.
רהט, תל שבע.
עוד יותר גרוע, בוא תכנס לתל שבע, יש מפעל אחת.
אני זוכר כתבה שדיברת עליה לפני 30 שנה.
כן.
המעבר בין עומר לתל שבע.
500 מטר.
500 מטר.
גן עדן שם ושם, למה?
גן עדן שם ושם מה?
ושם גיהנום. כי אין לנו תקציבים, אין לנו כלום, אין לנו אזור תעשייה, כלום, כלום, כלום. למה? למה?
איך אתה רוצה... להגיד, אז איך אתה רוצה... ש... לי, חליל, זה... איך אתה צד... יכול להגיד לי, חליל, שמדינת ישראל כיבדה את אשתך? אולי השתמשו בה, סליחה שאני אומר, ואני לא רוצה לפגוע בה כמובן ולא בך, השתמשו בה אז כעלה תאנה.
לא, אני לא רוצה... לא, 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 לא. חלק מאלה שהתנגדו, אמרו מה שאתה אומר. ויש, לרוב, בגלל שהמצב, הסיטואציה הזאת נמצאת, מבחינת המחשבה שלהם, ויש הרבה צדק בזה, שפשוט היא כיבדו בגלל ש... עלי טענה, בגלל שיגידו, הנה, יש לנו בודל של דליק המשואה, הנה, נתנו לה, הנה, נתנו לה, אבל זה לא נכון. היא קיבלה את זה לא בגלל שהיא שנה, היא קיבלה את זה בגלל שהצליחה בתפקיד שלה, כמנהלת המעון, הרב תכליתי הראשון בנגב, במגזר הערבי. היא הצליחה מאוד שמה, והיא שינתה את כל, היום, כנס היום ליישובים הבדואים, כל יישוב של 3-4-5 מעונות כאלו היום. וזה רק בעקבות שנה.
איזה דור גדל היום? דור צעיר גדל היום ביישובים הבדואים, בדרום ובצפון.
דור שקשה לו, כי המדינה מתנכרת לו. המדינה לא מקרבת אותו אליה, המדינה מרחיקה אותו. המדינה במקום שתבוא לבדואים, גם בצפון וגם בדרום, גם לדרוזים, דרך אגב, לכולם, לגיד רבותיי, אתם אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נאפשר לכם בנייה, אנחנו... תראה לי מדינת ישראל, איפה בנתה שכונה ביישוב בדואי. לא קרה. איפה מנתה שכונה ביישוב דרוזי? לא קרה. איפה מנתה שכונה ביישוב ערבי? לא קרה. הם ערבים מרוכשים אדמות ובונים. אני, אבא שלי, היו לו 360 דונם אדמות, לקחו אותם, נתנו לנו 4,000 שקל לכל דונם, אז זה לא ככה, רבותיי. אלה אזרחי מדינת ישראל שהיו מימים. הסבא שלי קבור בבית הקברות בבאר שבע, בעיר באר שבע, ליד הקיניון, אם אתה מכיר את באר שבע. אביו קבור שמה. הם היו תושבי העיר באר שבע. אנחנו כאן, אנחנו במרכאות מלך הארץ.
נכון.
ואין מקום בעולם שאומר ששמים תמיד, שמים את השירות הצבאי לפני. לא, רבותיי. אם אתה הולך לארצות הברית, לאמריקה.
חליל, אתה מרגיש את המלך הארץ?
אני מרגיש שאני, בוודאי.
אתה פטריוט בוודאי, ישראלי?
בוודאי, אני פטריוט ישראלי
איך
פלסטיני.
איך אתה יכול להיות פטריוט ישראלי כשאתה מדבר על עצמך כמלך הארץ, ומדינת ישראל מקפחת אותך? איך זה משתלב ביחד?
זה לא משתלב ביחד.
אז איך אתה ממשיך לא משתלב, להגדיר אני, את עצמך פטריוט
כי
ישראלי?
כי אני לא מתייאש. אם אני אתייאש, אוי ובו, אם אני אתייאש, לקחת עצמי הולך לעשות.
כמה כמוך יש?
הרבה. הייתי בארצות הברית חודשיים.
לא, בוא נדבר על ישראל, לא ארצות הברית. כמה כמוך יש בישראל?
הרבה, אבל המדינה לא מקרבת אותם. המדינה לא, המדינה למשל, אני איש דת מוסלמי. והמדינה מקום לחזק אותי. משרדי מקום לחזק אותי. המשטרה מקום לחזק. יש לנו היום פורום מתל שבע של המשטרה, עם המאמים ועם אנשי הדת, שאנחנו מבקשים לשבת כל שבוע, שבועיים, כל חודש, ולדון איפה אנחנו תקנים, איפה אנחנו מדברים עם אנשים, איפה אנחנו עושים את הדברים הטובים והלא טובים, איך אנחנו... אבל המדינה, לצערי הרב, הילד הבדואי או הילד הערבי מקבל שקל, הילד היהודי מקבל 3 שקלים. מה אתה מצפה מילד בדואי בתל שבע, ש-200 מטר ממנו בעומר, שלא יספרו לו סיפורים? שם הוא מקבל תקציב פי 3, פי 4. כנס ליישוב
פשע. ואז יגור אותם לפשע?
ואז יגור אותם, אוטומטית יגור אותם לפשע. אני, הילד, במקום שיהיה לו מועדון, במקום שיהיה לו מועדונית, במקום שיהיה לו כל התנאים שיש לה, אתה יודע, אפילו בוא נגיד, עומר, תשוב ביקורתי, נלך לאופקים, נלך למקומות, נתיבו למקומות האלו. אם הילד שלי, לא יהיה לו מה לעשות אחרי הצהריים, מה הוא יפנה? הוא יסתכל ללנד קרוזר, לסוחר סמים שמביא סמים, ואומר, רבותיי, אם אין לי אפשרות אחרת, אני רוצה מהר מאוד להביא ללנד קרוזר בתוך חודשיים, תוך 3, אני עובד בשביל 200 שנה, ואין לי ללנד קרוזר, יש לי יונדאי משנת 2008. אז ככה, אולי, אז נאשים את הבדואים, אתם סוחרי סמים, אתם קיצוניים, אתם, לא, לא, רבותיי, המדינה מוטלת עליה החובה לעשות את זה. מוטל הקברניטים של המדינה. אבל לצערי הרב, אני אומר את זה גלוי, המדינה היום הולכת ימינה. הרבה ימינה. למרות שאני לא פוחד מהימין.
ותלך עוד יותר ימינה אחרי המלחמה הזאת. אני אומר את זה בקביעה.
עוד יותר ימינה. אני חושב, אני מקווה ש... לא, שיתפקחו. שיתפקחו.
הרבה אנשים אמרו
שיתפקחו.
יתפקחו עכשיו לכיוון.
פעם אחמד סעיד, ובזמנו של נאצר, אחמד סעיד היה קריין מפורסם מאוד, כן. אמר, אנחנו צריכים לקחת את היהודים, לזרוק אותם לים. אוכל לדגים.
נכון. אני זוכר שאת התקופה בום, בום, הזאת של 67.
ולא היהודים יזרקו לים, אבל גם לא הפלסטינים יזרקו לים. לא. מדינת ישראל צריכה להכניס לראש שלה שיש פה עם אחר. היום יש בגדה 3 מיליון פלסטינים. יש ברצועת עזה 2 מיליון פלסטינים. יש בתוך ישראל 2 מיליון פלסטינים. יש 5.5-6 מיליון יהודים שווה בשווה. רבותיי, לאן נלך אם לא המדינה? הרי צריך לחנך. שאתה מחנך, שאתה נוטע עץ היום, כן. אתה משקה אותו, נוטע לו את כל הטיפול והעץ גודל. בטוב, אם אתה עוזב אותו, העץ הזה לא יניב פרי, יניב פרי עם פרי אמר ולא תאכל אותו. כן. אבל אם אתן לו את כל הטיפול, הוא ייתן פרי טוב. בדיוק צריך להתייחס לצופי ישראל, הערבים, הפלסטינים, ככה. ככה בשוויון.
אנחנו גלשנו לפה כשדיברנו על סנה, ודיברנו על זה שאמרת שנתנו לה כבוד, ודיברנו על כיפוח. אבל בוא נסיים רגע. אשתך סנה נפטרה לפני שנה, ממחלה.
בשנת 21 היו לי 3 מאורעות, שקראתי לזה עם של שנת האבל שלי. בחמישי לשלישי 21 יצאתי מהמסגד, נעלתי את המסגד, אני פעם שנת השמע מן עכשיו, ובחוץ נפלי עליי 2 צערים, אחד שם אקדח בראש שלי, והשני דקר אותי 7 דקירות. נוראי פנים, והמשטרה לא גילת את זה עד היום, למרות שכל תל שבע יודעת מי עשה את זה. המשטרה במרכאות לא גילת את זה.
ואתה יודע?
אני יודע, אני כבר יודע מי עשה את זה. בשבועיים לאחר מכן.
ולמה לא עשו כלום?
כאלה אנשים עובדים איתה. פשוט מאוד.
שאותם לא...
מה שנקרא, מורדים להם תיק כאן, המשטרה לא גילתה, אנשים יודעים מי עשה.
זו השמה חמורה מה שאתה אומר.
לצערי הרב כן. לצערי הרב כן.
אז בוא נשאיר את זה.
לא, חכה שנייה, לא. ושבועיים לאחר מכן, אמי נפטרה מהקורונה, ועשרה חודשים לאחר מכן, בחמישי לשלישי בדיוק, אשתי נפטרה מסרטן, שהייתה חולה 7.5 שנים. ואז זה שנה קשה ביוד עברה עליי. ואז יצאתי לארצות הברית לחודשיים להתעברר, לראות מה קורה בעולם, הוא שמה, ישנתי בבתים של יהודים ונוצרים, ישנתי בבתים של מוסלמים, הייתי בניו יורק אצל אישה יהודיה ובעלה מקולומביה, כן, וראיתי את החיים האחרים, ואחר כך חזרתי לארץ להמשיך להתמודד עם הצרות ובעיות שלנו, כי קשה מאוד לעזוב את המדינה, מדינת הישראל, מדינת היהודים, מדינת המוסלמים, מדינת הפלסטינים, מדינת מה שאתה לא רוצה, קשה מאוד לעזוב כאן, אי אפשר.
לא חשבת להישאר שם?
אמרו לי בוא תשאר 4 חודשים, אחרי חודשיים נמאס לי ובאתי.
באמת?
כן.
למה?
לא יודע, אני אוהב את המקום הזה. לא פחות ממך, שלומי. לא פחות מפיני בדש ידידי. לא פחות מכל, אפילו לא פחות מבן גביר, לא פחות מאלו. אני נולדתי כאן, אבא שלי נולד כאן, הסבא שלי נולד כאן. אף אחד לא יעקור אותי מכאן, כמו שאני לא יעקור אנשים אחרים. ושהילד הפלסטיני, ערבי ישראלי, שהוא רואה שבא עולה חדש מרוסיה ומקבל עכשיו תושבות, מקבל עכשיו תעודת זהות, והוא חי, סליחה לביטוי, כמו זבל שם. מגוניות אין לנו. לא מקלטים ביישובים הקבועים, לא מקלטים, והיישובים, יישובי הבזורה, שדרך אגב, הרבה מהיישובי הבזורה מתגייסים לצהל. החייל חוזר הביתה, הורסים לו את הבית. וידידי פיני גנון אחר כך הולך לגן ולצעוק ולצעוק, רבותיי, למה אתם עושים את הדבר הזה? איך אתם רוצים לגייס בדואים? איך אתם רוצים לעשות זה שאתם עושים את הצדה? איך אתם רוצים לגייס... ויש לנו שר משטרה כזה ושר אוצר כזה ושר כזה ושר כזה ושר כזה. זה פוליטיקה, זה דבר מסריח, אבל כחליל, אני, יש לי הרבה חברים יהודים, יש לי הרבה חברים פלסטינים, יש לי הרבה חברים בחברון מכל המקומות האלה, יש לי ילדים בחברון, 3 ילדים, אני מכיר, שבן של ידידה שלי, שאומרים לי, דוד, למה אנחנו חיים? אבא שלנו, הסבא שלנו נפטר תחת כיבוש. אביו נפטר תחת כיבוש. איזה תקווה מדינת ישראל, שכובשת אותנו שם, נותנת לנו? איזה תקווה נותנת? מה אתה רוצה? איזה דור יצמח? אם מדינת לא תבוא לקראתנו, איזה דור יצמח? כוח אף פעם לא תראה בעיות.
אני רוצה רגע להשאיר רגע את כל הבעיות הגדולות האלה, ולדבר קצת עליך. אתה יודע, אני זוכר אותך אחרת.
מהבחינת שאני שמן, מבחינת שמה, מבחינת מה...
אני זוכר אותך, קודם כל צריך להגיד שלא נפגשנו באמת 30 שנה. ואני צריך להגיד איך התפתחה השיחה הזאת. אתה התקשרת אליי לפני שבועיים בערך, נכון? פתאום אחרי הרבה שנים ראית אותי בטלוויזיה והרמת לי טלפון, ואמרת לי שאתה שמח לראות אותי.
וטוב שהזכרת את הדבר הזה, כי אני רוצה לדבר על הנושא הזה.
רגע, אנחנו נגיע לזה שנייה.
אני בוער פשוט מאוד.
אני יודע, וזאת הייתה הסיבה שאמרתי לך, אתה יודע מה? בואי, יש לי פודקאסט, בוא נדבר. אבל לפני כן אני רוצה לדבר. אם הייתי רואה אותך ברחוב, לא הייתי מזהה אותך. היה לך פעם זקן.
ושמן. כן, היה, תראה.
זה אתה אמרת.
זה אני, הייתי, שקלתי 133, 135 קילו, והייתי עם זקן. אני, הורדתי את זקן, אני דתי. אני דתי 40 שנה. בגלל שזה מבחינת, כל הזמן מגרד. פשוט מאוד, זה לא, לא סבלתי.
הלכת עם זה 30 שנה.
לא, מספר שנים. שאנחנו הכרנו ב-94, היה 4 שנים, ואחר כך הורדתי זה 3-4 שנים, ולא אוכלתי לסבול את זה בלי שום קשר לזה. והייתי שמן, ועשיתי ניתוח קיצור, מעקף, והורדתי 55 קילו, ברוך השם, הכל יוצא.
רגע, זה לא עוברים כל כך מהר. 55 קילו?
55 קילו הורדתי. היום אני שוקל 78, 79, 78, 80, 80. אבל בואו נחזר לנושא שלנו.
כן.
עיתונות חופשית.
היית פעם עיתונאי.
אני הייתי פעם עיתונאי, והייתי בהרבה תוכניות כמו פופוליטיקה, והכל פוליטי עם דן מרגלית, ידידי יקר, ועם
תומי לפיד.
הייתי, אני צוות של, אני והוא, והצלע השלישית שלנו, גם שניהם נפטרו. ופעם, העיתונות הישראלית הייתה עיתונות חופשית. פעם העיתונות הישראלית הייתה
נר. ועכשיו כבר לא?
עכשיו לא. עכשיו לא, בשום פנים. כל הזמן רואים אל ג'זירה מסיתה. אני רואה את אל ג'זירה, אני רואה את כל הערוצים הישראלים.
אני חושב גם כשאל ג'זירה מסיתה.
חכה, בוא אני אשים לך את זה הקלפים על השולחן. חליל אלבז, דובר עברית טובה, ערבית טובה.
שיגדיר את עצמו מלך הארץ ופטריוט.
בדיוק, אני מסתכל על ג'זירה כל יום, ערוץ 12, 13, 14, לא מתייחס אליו, כמו מדבר, זה לא חי בעולם הזה. תעזור, מדבר, 11, 13, 14. אני רואה את אל ג'זירה יום-יום, מקריאה כל הסרטונים שצהל מפיץ. שהוא הורג, שהוא סדר מלחמה, מקריאת הסרטים של חמאס.
אמרת הורג...
שהוא בטח, שאתה מלחמה אתה הורג. אתה הורג, אתה נלחם ואתה הורג. גם הצד השני נלחם והורג. כל הסרטים מפוצעים בשני הצדדים. היא כל יום, כל נאום של ראש הממשלה מתרגם, שידור ישיר. רבותיי, לא הקלטה. יש עכשיו נאום של ראש של בנימין נתניהו, של גנץ, של שר הביטחון, ישר מנתק את השירותים הרגילים שלה, ומעבירים את השידור, תרגום, יגיד מחבלים, יגיד, הכל מתרגמים את זה עוד בעוד, זה לא מוצא חן בעיני הפלסטינים שאומרים עליהם מחבלים, אל ג'זירה המקצועית. כל יום, מר הגרי, בערוץ 12 ובערוץ 13 ו-14, מביאים קטעים, באלג'זירה, הכל, מתרגמים אותו, מה עשו? שידור ישיר, רבותיי, לא הקלטה, כל משהו. אדרעי, הדובר של, לא יודע, משרד הביטחון, או המחלקה הערבית במשרד הביטחון, כל יום מתראיין שם, אין אדם שלא מתראיין. אתה, אם אתה עושה ככה, אתה לא מזלזל בצופה. אתה אומר, אני נותן לך את החומר, ואתה תחליט מי צודק ומי לא צודק. אבל אני מסתכל על היום, על פעם היה תוכנית פופוליטיקה, אבל כל פוליטי היום, האולפנים יושבים שם הפרשנים, ומפרשנים, וכל אחד מפרשים לפי הדרוש שלו. יש לי ידידים שהם עיתונאים. חשבתי שהם עיתונאים. אני לא רוצה להזכיר שמות. לא רוצה... אחרי, אני מקווה שהמלחמה תיגמר, כמה שיותר מהר, ואני אתחשבן איתה במרכאות. אלה הפכו להיות היום המתופפים. זה מזכיר את אחמד סעיד, בזמנו של נאצר, שרצה לזרוק את היהודים לים. לקח למספר ערוצים להזכיר שיש 5 בדואים חטופים ושישה ושבעה ושמונה בדואים חטופים, לקח לכם שבועיים שלושה, אני מראה עם טלפון, למה אתם לא מזכירים אותם? לא מזכירים אותם. ההרוגים הראשונים במלחמה הזאת היו בדואים מהנגב, 5 ילדים וצעירים. הערוצים האלה שמטפטפים כולם, לא הזכירו אותם. החטופים, תושב תל שבע השכן שלי, רצחו אותו, לא הזכירו. למה? אתה יודע למה? כי הם לא רוצים להגיד שאנחנו שותפים במדינה הזאת. הם לא רוצים להגיד שנחטפו בדואים לשם.
אחד הסיפורים הכי יפים,
אתמול, 3, מתוכם בדואי אחד.
אתה יודע שכשאני רציתי, כששוחררו החטופים הראשונים, הייתה חטופה בדואית מרהט ששוחררה, ואני רציתי לבוא לשדר לשם. אתה יודע מה, ביקשו ממני מערכת, שלומי סן לתל שבע, לרהט, והמשפחה לא רצתה.
חבל מאוד. חבל מאוד.
לא, לא שאני מציג את מה שאתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר.
חבל מאוד שהיא צריכה, להפך, להפך, היא צריכה, טוב פעם, אולי ילדה צעירה, אולי לא רצו להיכנס יותר, אבל רבותיי, אני חוזר עוד פעם למר ריבלין היקר, אנחנו נועדנו לחיות במדינה הזאת, מי שלא מוצא חן בעיניו, שילך לעזאזל. גם מהצד הזה, וגם מהצד הזה. אי אפשר לזרוק את הפלסטינים לים, ואי אפשר לזרוק את היהודים לים. הם לא יחיו ביחד, הם ימותו ביחד.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך על התופעה שלי הייתה מפתיעה, ולא הכרתי אותה קודם. אתה יודע מה, אני אספר את זה אחרת. יום אחד, אני חושב שזה היה בסביבות 2007, כשכבר לא יכולתי להיכנס לרצועת עזה אחרי ההפיכה. תפס אותי בכניסה לאולפן או בחדר האיפור, חברי הטוב ירון לונדון. ואמר לי, שלומי, יש לי הצעה בשבילך. אתה כבר לא יכול להיכנס לעזה. זאת אומרת, את האותנטיות של השטח כבר לא תוכל להביא. מה דעתך להשתלט על הסיפור של ערביי ישראל? כי הולך שם סיפור ענק. אתה יודע מה הייתה התשובה שלי?
מה?
תנחש?
לא יודע.
אמרתי לו, אני לא חושב שזה יעניין מישהו.
אתה צודק? לצערי הרב.
אני חושב קודם כל גם שטעיתי. אני חושב שטעיתי טעות חמורה.
אני חושב שטעית, כי אנחנו אמורים להיות הגשר בין, תראה, אני פעם הייתי בארצות הברית, נתתי הרצאה, אבל מה אמרתי? עמי נלחם במדינתי, מדינתי נלחמת בעמי. פשוט מאוד ככה. אני שייך לעם הפלסטיני, ערבי.
ואני רציתי לשאול אותך על התופעה הזאת של מנסור עבאס. אני לא ידעתי שדבר כזה קיים. ויום אחד אתה מגלה, אני אגיד את זה בציניות, איך שתרצה, פתאום יש, אני אומר שוב, בציניות, יש ערבי טוב.
במרכאות.
במרכאות גדולות.
יש ערבי שהוא מכיר במציאות, שיש מדינת ישראל ויש אזרחי מדינת ישראל, וצריכים לקבל את כל הזכויות ולהרים את הראש שלו בגאווה.
אותך זה הפתיע? ועובדה,
לא, זה לא הפתיע בכלל. כי עבאס מהתנועה האסלאמית שמגנים אותה, עבאס מהתנועה האסלאמית שמגנים,
כן.
שצחקו על הפורום של כפר קסם. שהמג'לס השורה ישב שם, אבל המועצת החמים של אגודת ישראל ושס לא צחקו. למה? עובדה שעבאס, הראשון שגינה, הראשון שכמעט חברת הכנסת חטיב, שהתעו אותה באחד הרעיונות, הוא אמר לה, תתפטרי מהר מאוד. הוא לא פחד. אמר לסינואר, אל תטיף לי מוסר, אני לא מקבל ממך הוראות, אני מקבל מאנשים כאן הוראות. כאן, שבחרו בי, שמייצגים אותי ואני מייצג אותם. יש הרבה כמו עבאס מנסור. עבאס מנסור ופעם ראשונה חמישה חברי כנסת, חצי מיליון מאדם תמכו בו. ויהיו מיליון, אבל גם מדינה צריכה לחשוב לרגע. לא להרחיק אותנו מהפוליטיקה. אנחנו נמצאים בתוך מדינת ישראל. לא לזרוק אותנו על השוליים.
אני פניתי למנסור עבאס ורציתי לראיין אותו. אז הוא שאילו יודע לדבר עם הדובר. דיברתי עם הדובר אחד, אמר לי כן, 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 ואחר כך הוא לא ענה לי לטלפונים יותר. אחרי חודש לא התייאשתי, שבועיים. התקשרתי עליו שוב. כן, 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 השאיר לי טלפון של דובר אחר. התקשרתי גם לדובר האחר. כן, 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 והוא לא עונה לי יותר לטלפון.
חבל מאוד. אני, אם אני, אם הוא יקשיב לפודקאסט הזה שאנחנו מדברים, אני מקווה שהוא יקשיב.
כן, אבל לא אמרתי את זה ברגע.
בוא תתראיין, עבאס. הוא יודע לדבר, הוא לא מתבייש, יש לו את הסלנג, יש לו את השפה, יש לו את הכוח, יש לו את הכל, ואני מעודד אותו. אדוני, הוא הפך להיות המנהיג הראשון שהוא באמת מבטא את העמדה של הערבים שרוצים להשתלב במדינה הזאת.
אתה חושב שחברי כנסת, חברי כנסת ערבים אחרים, לקראת איימן עודה, אחמד טיבי, גרמו נזק לחברה הערבית?
לא, לא, הם לא גרמו נזק.
כי הם ייצגו יותר את הפלסטינים יותר מאשר אתכם?
המדינה הזאת דחפה אותם תמיד לשוליים, והכריחה אותם לדבר איך שהם מדברים.
למה הם לא דיברו כמו עבאס?
כי עבאס לקח סיכון, ואז הוא גילה שבית שעם, שרוב הפלסטינים חושבים כמו, פלסטינים ישראל חושבים כמו. הם לא העיזו לעשות את מה שעשה עבאס. הוא הייתה לו תעוזה לעשות את זה, ואז גילה, באמת, שאנשים תמכו בו. לא זרקו, תמכו בו. עובדה, שפעם ראשונה תצב, הם חמישה, וכמעט, הוא יכל לבקש להיות שר. והיה מועד בממשלה, אם הייתה כאן ממשלה, שר הפנים. ולעזור יותר, ולבנות יותר. אי אפשר היום להרחיק שני, אנחנו 2 מיליון בני אדם עוד מעט. חמישית מתושבי המדינה, אי אפשר לזרוק אותנו.
כן.
ולא מדבר על אחינו שנמצאים בגדה וברצועה. אני לא מדבר על פוליטיקה, אני מדבר על אזרחים. צריך לתת להם את השוויון המלא.
חליל, בוא נסיים רגע עם משהו שהיה השבוע בג'נין. נכנסו חיילים וקראו בקריאת המואזין ברמקול שמע ישראל.
אתה יודע מה, זה כמו לשים אצבע משולשת בעין. מה היה קורה? אם בבית כנסת בארצות הברית, או בקנדה, או בכל מקום אחר, נכנס מוסלמי ועולה, איפה שהחזן עולה וקורא את הדבר הזה, אז היו צועקים, אנטישמיות, גזענות, וכל, למה? החייל הזה היה לו מפקדים, יש לו שר ביטחון, יש לו, למה? במקום לחבק אותו, תראה מה עשית, למה להכניס אצבע לעיניים? הילד הקטן שרואה את זה, שרואה את הדבר הזה, יגיד, אפילו הדת שלי לא מכבדים. אפילו דת שלי לא מכבדים. מה אתה מצפה לנו שיעשה? יש פתגם בעברית, בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. למה? כי יבוא מטומטם אחד עם כל הצדק שלך ויפגע בך. מה יעזור לך הצדק שלך לאחר מכן? תהיה חכם. והמדינה הזאת מנהגיה, קברניטיה, צריכים להיות חכמים. ואחרת, אם אתה לא חכם, ההיסטוריה תזרוק אותך לשוליים, לקיבינימט פשוט מאוד.
ובואו נסיים עם התפקיד שלך כמואזין.
אני תפקיד שלי כמואזין, אבל אני רוצה להגיד לך איפה אני קופחתי. וגם היום אני מקופח. אני קופחתי בעיתונות הישראלית. אני הייתי העיתונאי הבדואי הראשון שכתב בעיתון עברי, אם זה בשבע, שהיה שייך לבאר שבע, לאחר מכן בחדשות, לאחר מכן רציתי לקדם בטלוויזיה, והשתתפת אני ודן מרגלית ידידי, במספר תוכניות, וגם רצנו למכרז של ערוץ 10. ואחר כך פסל אותי אחד הבמאים, אתה יודע מה? בגזענות, להגיש אחד, להיות שותף באחת התוכניות. אני מרגיש, היום, בוא ניתן לך דוגמה היום, אחד הערוצים. מוחמד מג'אד פרשן, בחור יוצא מהכלל, העלימו אותו. אמנון אברמוביץ', העלימו אותו. פורט נסאר, העלימו אותו. למה?
אני לא יודע, אני לא,
אתה לא, אומר אני, דברים, אני, עוקב,
לא,
אני,
לא, אתה אומר דברים שאני לא יכול
שלי,
לבונן
לא, עליהם. לא, 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 אז אני מרשה לעצמי להגיד, אני עיתונאי ברוחי ובדמי.
מה אתה אומר, שאירים אותה כל, כי הציבור הישראלי לא יכול לראות יהודים, לא יכולים לראות את האנשים הערבים?
אני רואה חדשות 11, 13, 12, 14, אני מסתכל מדי פעם, לא רואה בדיוק מה משוגעים עושים שם, ו-33 מכאן.
אתה יודע מה כאן 33 היום דווקא בערבית, אחד הערוצים הטובים יותר. מה כאן 33...
אתה רואה את הערוצים האלה?
אני רואה כל הערוצים האלו, העלימו את כל... אברמוביץ', גיבור ישראל, שנשרף בטנק במלחמת יום כיפור, העלימו אותו. פורת נסאר הכתב בצפון, הכתב יוצא מהכלל, העלימו אותו. מוחמד מג'אדה פרשן אותו, למה אדון...
אני לא יודע שאת מוחמד מג'אדה...
העלימו, אני רואה יום יום, לא, העלימו אותו. למה? למה? אתה רוצה לשמוע רק דעה אחת? לך ל... תלמדו מאלג'זירה, רבותיי. תלמדו, אתם אומרים שהיא מסיתה, תלמדו איך היא מביאה כל קול. אתה, היא לא מזלזלת בך כצופה. היא נותנת לך, אתה תחליט מי טוב מי לא טוב. וזה היא מהנצפים יותר בעולם הערבי. לא כל רוב התחנות הערביות שמוחות כפיים למלך ולנשיא ולכל הזה. לא, זאת עיתונות. מה שקורה בישראל היום לצערב, אין עיתונות היום. הכל הם מתופפים היום. הכל הם מתופפים למנהגה, לצערי הרב. וזה מה שקרה למדינות ערב ב-48, ב-67, בזמן של נאצר והחברים שלו. זה מה שקורה היום במדינת ישראל. תתפקחו, רבותיי. תתפקחו.
חליל אלבז, תודה שבאת אלינו.
שמחתי מאוד לראות אותך אחרי 30 שנה. מאוד שמחתי.
גם אני, אחרי כל כך הרבה שנים. תגיד, ובלילה, מה התפילה האחרונה שלך ב-11 בלילה?
כן.
והיא לא שונה.
היא לא שונה? לא משתנה כלום.
אנשים באים להתפלל ב-11
בוודאי.
בלילה?
בוודאי. התפילה הראשונה אבל... בבוקר, ב-4 בבוקר, הכי הרבה באים, ובלילה הכי הרבה באים. תתפלא. לא באמצע, כי אנשים עובדים, עשויים את זה, לא חייבים.
אז אולי נסיים בעוד קריאה לתפילה אחת האחרונה של הלילה. שהיא אותו דבר, אתה אומר.
אללהו אכבר, אללהו אכבר. אללהו אכבר, אללהו אכבר. ואני כעסתי מאוד שמציגים את זה, אללהו אכבר, שכאילו זה קריאה לרצח. רבותיי, היהודים מאמינים בזה, אלוהים הוא גדול, גדול ממני, ממך, מכולם. למה צריך לשים זה בקונטקט של רצח? אלוהים גדול. אנחנו קוראים אלוהים גדול. גם היהודים קוראים אלוהים גדול, גם הנוצרים קוראים. כל אחד קורא אלוהים גדול בשפה שלו. למה?
חליל אלבז, תודה רבה.
שמחתי. תודה לך ולמאזינים וכל מי שיקשיב לנו.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.